אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הפרלמנט של תומר, פגישה עם המנהל, אבל בקטע טוב.
שלום לכל המאזינים, אנחנו נפגשים בפרלמנט של תומר של חודש יולי. אנחנו בחופשת קיץ, חניכים רובם נמצאים בביתם. יש לנו פה מספר חניכים שעובדים, אבל היום אנחנו עושים פרלמנט קצת שונה. בדרך כלל אנחנו נפגשים פה, קצת מדברים, קצת צוחקים, קצת מספרים על חוויות היום יום הפנימיה. אגב, מי שעוד לא מכיר את הפרלמנט, מוזמן להיכנס בספוטיפיי, הפרלמנט של תומר, ולשמוע את החניכים המדהימים שלנו בהדס הנעורים. אבל היום אנחנו נפגשים למשהו אחר. אני בשבועות האחרונים יוצא לי להיות הרבה ער בלילות. האמת היא לא בגלל דבר רע, אלא בגלל דבר טוב. נולד לי תינוק חדש ואני מסתובב הרבה בלילות, ובאחד הלילות שאני מסתובב עם התינוק אני מקבל הודעה מקבוצת הוואטסאפ של קבוצת רעם. קבוצת רעם זו הקבוצה שלי, הקבוצה שלי ושל רחל, שהדרכנו אותה ביחד בכפר הנוער קירת יערים. התחלנו איתם מלפני 12 שנים, ומאז הקבוצה הזאת חיה, ובכל פעם שאני מקבל הודעה מקבוצת רעם, עולה לי חיוך קטן, לגעגוע לתקופה טובה ונעימה. וגם באותו רגע, ב-4 לפנות בוקר, שראיתי הודעה מקבוצת רעם, עלה לי את אותו חיוך. וכשפתחתי את ההודעה, אז החיוך הזה נמחק מהר מאוד, וראיתי מודעת אבל שבה כתוב שחר מנואב. שחר מנואב, זכרונו לברכה, הוא אחיו של שלמה, שהיה חניך שלנו בקבוצת רעם, חניך שלי, שחר תמיד ידעתי שהוא אח הקטן של שלמה. הוא היה חלק מאוד חשוב בשנים של שלמה בפנימיה. אולי שלמה ירצה אחרי זה לספר על זה יותר. אני הכרתי את שחר, פגשתי דעתי פעמיים, פעם אחת כשהיינו בביקור בית אצל שלמה. ניסינו לשכנע אותו אז לבוא לקירת יערים. ובפעם השנייה זה היה באיזו סיטואציה שגם היינו צריכים את שלמה, והגענו לאשקלון לחפש וזה, ו... נעזרנו בשחר. מבחינתי שחר הוא האח הקטן של שלמה, אני זוכר אותו כילד קטן, ופתאום לראות את מודעת האבל, וכמה שעות אחרי זה את האותר בפרסום, אותר לפרסום, ואת הידיעה על האסון הנורא, אסון הפומה, שבעצם נהרגו בו כל יושבי הפומה הזאת, ביניהם שחר מנואב, זכרונו לברכה, ושלמה פה איתי. שלמה, מה נשמע?
שלום, שלום. קודם כל ריגשת אותי. אחלה דבר פתיחה.
קודם כל מרגשתי שאתה פה. אתה יודע, אני כל הזמן רוצה להביא לפה למיקרופון של הרדיו הזה את חבר'ה מקבוצת רעם. רציתי בסיטואציות אחרות, אבל מרגש ממש שאתה פה יושב איתי.
מרגש להיות. תשמע, זה אחלה פינה, אחלה תוכנית, נשמע לי טוב.
ספר לנו קצת על שחר.
טוב, אני יכול להעיד על אחי הקטן שהוא היה בן אדם מאוד מאוד אופטימי, מלא שמחת חיים. מהדברים הטובים אני מתחיל, כן?
בטח.
אוהב מוזיקה כמוני.
איזה מוזיקה הוא אוהב?
בעיקר אנגלית, עברית, כאילו אנגלית בעיקר בבסיס, רגעי דן סול כזה.
הוא גם היה זמר? אתה יודע לשיר, אתה זמר?
אני זמר במקצועי, כן, בתחילת הדרך, אני יותר במשחק.
הוא גם זמר?
האמת, אני הופתעתי לגלות ממש אחרי שקרה המקרה, שיר שהוא השיר אחריו, כתב וביצע.
וואו, הוא הקליט את עצמו?
הוא הקליט את עצמו.
איך מצאתם את זה?
אחד החברים שלו פשוט שלח לי את זה, והוא היה כותב למגירה, הוא לא כותב זה, וזה שירים כאילו, אתה שומע את המילים, אתה נקרא לך, כאילו זה ממש עמוק.
וואו.
לא חשבתי שיכול להגיע לרבדים כאלה של כתיבה, ובעזרת השם זה יצא בקרוב, לא איתי, כי אני כאילו...
אתה מרגיש שזה קשה לך מדי לבצע את זה?
לא, כי הוא מדבר יותר על ה... יש שם שורה שמאוד מאוד נגע בי ואמרתי כאילו, אני לא מתאים לשיר הזה. זה כזה, לא רציתי שידעו, לא רציתי שיבינו. הוא לא רצה שידעו מה עובר אליו, הוא רצה להישאר בזון שלו, וכאילו, כל פעם שהוא מגיע, הוא היה מגיע משנה תדר כזה, כאילו לא, מתרכז בלהיות עם המשפחה, ואחרי זה חוזר לחיים שלו ומתמודד עם זה הכל לבד. הוא היה מאוד מאוד שמרני. שזה משהו שהוא מאוד מאוד דומה לי.
כן.
אני והוא ממש באותו ראש בקטע הזה, רק שאני מבטא את זה דרך האומנות שלי, ואני כאילו יותר...
אז איפה הוא ביטא את זה?
רוצה לחשוף, והוא עם החברים שלו בעיקר, כן. בשמחת חיים שלו בזה. מאמין שהחברים שלו בשכונה... היו לו לאוזן קשבת מאשר המשפחה. למה אני אומר את זה ככה? כי כביכול, אתה יודע, עם המשפחה, אם אתה חשוף, אתה כאילו... נכון שצריך לשתף יותר את המשפחה, אבל זה כאילו דברים שהוא עבר בתוך המשפחה, ואין לו הכי... בין אם זה דברים קשים, ובין אם זה דברים שמחים גם. אז החברים מהשכונה, תמיד איתו, ברגעים הכיפים, קצת אלכוהול, קצת זה, קצת זה, שטויות. והוא הרגיש איתם יותר בנוח, כי היה להם שיח פתוח כזה, אז כאילו אני מאמין שזה האוזן קשבת שלו.
ואיזה קשר היה ביניכם בתקופת הילדות?
וואו, זה היה קשר מאוד מאוד מורכב. גם כי אני יצאתי מהבית, לא הייתי באזורים של הגדילה שלו וכזה, שזה...
היו כמה שנים שלא נפגשתם, נכון?
לא נפגשנו, אבל שמרנו על קשר טלפוני. ואני מאמין שהוא רצה מאוד שהמשפחה תהיה מאוחדת, והוא ניסה להראות את זה בצורה מסוימת, אבל הוא לא ידע באמת להגיד את המילים אחד לאחד, אז הוא ביטא את זה בעיקר בהתנהגות שלו.
שמה?
עושה ערבים קטנים, אומר בוא תבוא, קורא לי, מנסה לקרוא לכולם, נגיד ביום העצמאות,
לאחד.
כן, ביום העצמאות הוא קרא לי ואמרתי כזה, אני בעבודה וזה וזה, נצאתי את הרוצים,
יום העצמאות הנוכחי? האחרון.
אז הם ישבו ביחד, אחותי, הוא ואמא שלי, ואני לצערי הייתי באמצע משמרת, לא יכולתי להזיז אותה, אבל לשמחתי אני יכול להגיד, 3 חודשים לפני שהמקרה הזה קרה, שלחתי הודעה לשחר ואמרתי לו, מה, לחזור הביתה? הוא אומר לי, כן, תחזור וזה וזה, ואני כל הזמן אומרים לי לחזור, ואני אומר לא. ואיכשהו שהוא אמר לי, כן.
מה הפער גילאים ביניכם? הוא בן 19 בן אופנוע, נכון?
הוא בן 21.
21, סליחה.
ואני בן 26, 5 שנים.
5 שנים.
אז בקיצור, הוא אמר לי, תבוא, כן, וזה, ואני ידעתי שהוא נמצא בקו... שעוד שנייה נכנס לעזה, ידעתי את זה, וזה הכניסה הראשונה שלו, אגב.
וואלה. עוד מעט נרחיב על המסלול הצבאי שלו, אבל בוא...
זהו, אז הוא אמר לי פשוט להגיע, ואמרתי, מתחושת בטן, כאילו, עזבתי את הדירה שהייתי אמור להזכיר בראשון, זרקתי אותה, וחזרתי לאשקלון.
אתה יכול להסביר את התחושת בטן הזאת, אם הרגשת?
שכאילו, גם... תשמע, מאוד מאוד פחדתי מהרגע הזה שהוא באמת ייכנס לקו לחימה, אז אמרתי, מי יודע מה יקרה מחר? ואמרתי, יאללה, בוא נלך כבר.
זה מדהים איך הנפש שלנו יודעת לפעמים לתרגם דברים שאנחנו לא יודעים לתרגם לעצמנו.
חד משמעית זה. זה לגמרי זה.
מטורף. תגיד, והוא גם למד בפנימיה, נכון?
כן, למד בהדסה,
רמת הדסה.
ברמת הדסה. ושם האמת שהוא רוצה להגיע לקריית יערים לפני.
וואלה, מה, הוא לא התקבל?
לא, פשוט אמא שלי
אמא שלך עשתה הפרד ומשול
כזה כדי שאני לא זה ויצא בסדר, האמת שהוא יצא מאוד מאוד מעוצה
כן.
למרות שהוא היה אתיופי היחידי שם, כולם התדלו שם, אז הוא נשאר כזה.
וואלה.
כן, אז הוא הכניע, הוא
זה היה חשוב לו הסיפור הזה של... כאילו, העדה והזהות שלו ב...
האמת שאני חושב שהוא מאוד מאוד גאה, כן, הוא היה מאוד גאה בזה, ולהראות את זה, וכאילו, הוא ממש רצה, והוא ידע על עצמו שהוא מאוד מאוד מבויש מזה בהתחלה, והוא ניסה לעבוד על עצמו עם זה, והוא הצליח. כי עם הזמן, אתה רואה, היום בפנימיה שלו, כשזה... כל פעם מזכירים את זה שכל, לא משנה איזה נקודת זמן הוא היה, הוא ידע פשוט לבוא, לתת את האווירה, לתת את הווייב, גם ברגעים הכי קשוחים כאילו, זה, הוא ידע להקליל אותה פשוט. אין איך להסביר את זה.
ומה אתה זוכר מהתקופה שלו שהוא היה חניך שם, איזה סיפור או איזה משהו מיוחד שקרה לו שם?
משהו שאני התרגשתי ממנו במסיבת סיום.
שלו.
הם עשו מסיבת סיום סטייל לשחרר את שולי. כן, הוא שיחק את נתי, תפקיד ראשי. ואני רואה אותו פעם ראשונה בכישורי משחק, שאני כאילו בא מהעולם הזה.
שזה הקטע שלך.
זה הקטע שלי, ואני התחננתי אליו לבוא להצטלם ולעשות דברים, והוא לא רצה, הוא לא אהב את זה. פתאום אני רואה אותו בבמות שם עם החברים שלו.
איזה יופי.
פורח, ו... זה משהו שהיה לי מאוד מאוד כיף לראות, והוא גם סיפר לי כמה הוא בלחץ, כמה הוא זה, איך היה חזרות וזה, אמרתי לו, יאללה, נו, מה, למדת ממני משהו לפחות.
כן, אתה יודע, השבוע שעבר יצא להיות ברמת הדסה, היה לי שם איזושהי פגישה, ואני יכול לספר לך שכל רמת הדסה, בכל פינה יש מדבקה של שחר.
זהו, זה מעיד על החברים.
זה מעיד על כמה המקום... הוא היה חשוב למקום, לאנשים שם, לצוות, כנראה.
חד משמעית, אני אגיד לך גם, כאילו, מעבר לאנשי צוות בפנימיה, אם אני מראה לך את הקבוצה שהרימו לכבודו, וכל החברים שלו, כל האנשים מהצבא, מכל נקודה שהוא הכיר, כמה הם עושים בשבילו, כאילו, אני שמתי לך פה את המדבקות, תראה את הסוג... כן. כמה סוגים של מדבקות.
מה זה המדבקה שהמשפחה הוציאה? שאתם מוצאתם.
זהו, שכולם הוציאו את זה ב...
כל אחד בנפרד.
כל אחד בנפרד, ופשוט הביאו למשפחה.
אבל תראה איזה יופי, איך כולם שמים דגש על אותם דברים, על החיוך שלו.
זהו, ואני הכי אהבתי את התמונה הזאת של ה...
שזאת, כן. תמונה ש... אפשר לראות ברדיו, אבל יש פה תמונה של שחר שוכב על חוף הים, עם איזה מין פרצוף חצי... כן. ליצן כזה.
ליצן, אבל החיוך זה החיוך, הקטע של
החיוך,
ה...
כן.
משפט גם, שהמשפט שלו זה לתת את הכל, גם בחיוך שווה להשקיע.
גם בחיוך שווה להשקיע. וואו.
וזה מה שמאפיין אותו בתכלס.
תגיד, יש משהו שאתה לא ידעת עליו והכרת אחרי המקרה, אחרי האירוע, שדיברת על השיר למגירה הזה שלא הכרת, אבל משהו שזה סיפור ששמעת עליו, איזה קטע בחיים שלו שלא ידעת עליו, וגילית בתוך הסיפור הזה של השכול.
אני לא ידעתי עד כמה בן אדם באמת יכול להגיע לרמה כזאת של קשר עם אנשים אפילו במעט הכי קטן. כי כשאני פוגש אנשים היום אחרי הדבר הזה, אומרים לי, אתה אח של שחר, וכאילו הם רואים אותי והם מכירים אותי ואני לא מכיר אותם.
הם שמעו עליך ממנו?
כן, ואני כאילו אומר לעצמי, הם מספרים לי עליו בכזאת התלהבות שאני, כאילו אני רואה אותו בתוכם.
מדהים.
שהם מדברים איתי, וזה הדבר הכי, כאילו, מצד אחד קריפי, אבל מצד אחד ממש, כאילו, מצד שני ממש ממש כיף לראות, כי כאילו, אתה מבין כמה משמעותי הבן אדם הזה היה גם למעט הכי קטן, ברמה כזאת שנגיד המסיבת יום הולדת האחרונה שעשיתי, הוא זכה להיות, במסיבת קודמת הקודמת הוא לא היה. עשיתי מסיבה של 26.
אתה במרץ, נכון? איפשהו?
מרץ, ב-20 במרץ, וחגגתי ב-24 מסיבה גדולה כזאת עם זמר.
איזה זמר?
עם אברהם יאלו. שנה שעברה היה בזי בי, הוא יותר אוהב את בזי, ופשוט לא נתקע בבסיס. וכשהוא הגיע לשם, אני רואה אותו כאילו, איך הוא נגנב, וזה מה שרציתי שיהיה, כי פעם קודמת אף אחד מהבני משפחה גם לא יכול להגיע, כי היה אירועים ואירועים וזה, פתאום, גם הוא הגיע, גם בני דודים הגיעו, גם זה, כאילו, ואני מסתכל, ואני אומר, לא עזבתי אותו.
באמת.
במהלך כל האירוע, וזה גם, רואים את זה בתיעודים.
כן, אני ראיתי את הסרטון שאתה פרסמת מהאירוע הזה.
זהו.
זה פשוט סרטון מדהים, שאתה רואה, קודם כל אתה רואה את האנרגיה של שחר.
לגמרי.
ואתה רואה גם את הקשר ביניכם, שאני מכיר גם את המאחורי הקלעים של הקשר, ואת כל הדברים שעברתם. וכל הדברים שעברתם והמשפחה עברה, וזה הקשר הזה נשאר חזק, ואתה יודע, זה הרבה לזכותך והרבה לזכות שחר, הדבר הזה שלא נשארו כעסים ולא נשארו, נשארתם אחים, פשוט אחים.
מנסים לגשר הפערים האלה, תשמע, זה לא,
הזמן.
אסור לתת לזה מקום, כי אחרת, אם אתה נותן לזה מקום, הקשר בשנייה יכול להיעלם ואתה כאילו... תראה מה קרה היום, היום הוא נפל. ואני אומר לעצמי, תודה רבה שזכיתי להיות ליד, כאילו, ובכלל לצאת לאיזשהו מסע הנצחה מהיכרות האישית שלי איתו.
מטורף. בוא נעבור לשיר ראשון, איזה שיר בחרת?
שיר שהכי מאוד אוהב, הוא חרש עליו ממש בימים האחרונים, לפני הזה, זה של, שיר שנקרא אוזניים הנכונות, של אמן בשם פוצ'ו.
ישראלי?
הוא ישראלי, ממוצא אתיופי.
אוקיי.
וזה שיר שהיה מאוד מאוד עיקרי אצלו, גם באופי, תקשיבו למילים, ותבין למה.
יאללה, נאוראי.
רדיו על הגל, איתכם בכל מקום, גם באתר ובאפליקציית R-Live.
אנחנו חזרה בפרלמנט עם שלמה מנואב, אחיו של שחר מנואב, זרון לברכה. שלמה, סיפרת לנו קודם על שחר, והתחלנו לקבל ככה כיוונים לדמות הזאת, וספר לנו קצת על ההחלטה שלו להתגייס לקרבי.
או, אם אני נכנס לזה, זה יכול לא להיגמר, תשמע. הוא מאוד מאוד רצה להתגייס למשהו משמעותי בשבילו.
כן.
אני עשיתי מכינה של שנה גם באחד משלנו, לא ב, יש גם פה בנאורים, אבל לא הייתי בנאורים, הייתי בזה, ובעקבות זה הוא החליט שהוא גם רוצה לעשות מכינה ולהתגייס, והוא רצה את הגבוה. עכשיו, לי לא הייתה יכולת להתגייס בגלל בעיה רפואית, אז ראיתי אותו תמיד בתור ממשיך הדרך שלי. הסתכלתי עליו, אמרתי, טוב, אם אני לא, לפחות הוא, וככה זה היה. ומה שמפחיד זה שהוא רצה יעלום וקיבל יעלום. הוא פשוט יש דברים בצבא שאתה אף פעם לא מבין, אתה פשוט צריך לבקש ולדבר, ולך תדע, כאילו, אתה יכול לקבל באמת את מה שאתה רוצה, אבל אחרי כמה זמן שהיה ביעלום, הוא נפל משם בגלל קושי פיזי. המפקדים שלו אמרו שהוא לא מתאים לשם בצורה פיזית, הוא היה צריך לעמוד בקריטריונים שם, והוא נפל. אבל בסופו של דבר, אני מאמין, הוא רצה להיות, הוא התרגל לשם ואמר, אוקיי, כאילו...
ואז בעצם הוא עבר להיות לוחם בגדוד הנדסה רגיל, גדוד 605.
כן. ושם פשוט הוא התרגל לזה, והאמת שזה עשה לו די טוב.
הוא אהב את השירות הצבאי?
אהב מאוד, הוא הרגיש שיש לו באמת משמעות עכשיו, אני מאמין, כן? וגם שם, כאילו, אתה יודע, אני זוכר את המסע הקומטה של יהלום. תשמע, מסע הקומטה של יהלום, אני הלכתי שם עם כל המשפחה לעשות את הקילומטר האחרון, אני רואה את הבן אדם סובל, עושה אלונקה שחור, אלונקה עם כל הציוד, הוא היה קשר, הוא היה קשר וכזה, אני רואה אותו, הדבר הכי מצחיק שהוא רצה לעשות זה להוריד את הסטיגמה של אתיופים ומטול.
הסטיגמה לא נגמרת בצהל, כן.
אין צייר בלי מכחול כמו אתיופי בלי מטול, כזה, אז כאילו, והוא רצה להיות נגביסט, כאילו, יאללה, תביא לי נגב, תביא לי נגב, ואמרתי, אתה שמת לב למשקל גוף שלך, כאילו, בן אדם, איך אתה תצליח, כאילו?
כן, הוא היה רזה כזה.
הוא היה רזה מאוד, וזה אמר, טוב. והוא אמר את זה אשכרה בחטא שהם היו, לסמל שלו, וזהו, צחקו עליו, ובסופו של דבר הוא קיבל אותו לכמה דקות אולי, בשביל להרגיש את זה, אבל בתכלס הוא באמת באמת רוצה לשמוע את הסטיגמה הזאת, אני רואה את זה בעיניים שלו, כאילו,
וואלה.
הוא היה ממש רציני, כאילו. ושם הוא אמר לי, אני זוכר, כאילו, שהוא הבין את הערך של מה זה משפחה.
וואלה.
למה? כי פעם ראשונה גם הוא ראה אותנו ממש...
כאילו במסע קומטה אתה מתכוון, הוא ראה את המשפחה וככה...
כן, איתו בדרך, וגם עזוב, מכינה עוד סבבה רואים, והוא ראה גם שם, אבל בצבא קורה שם משהו מבחינת החברות, הערכים שם, הוא מתחיל, זה מתחיל חלחל ממש חזק, כי בצבא עובדים על זה, על הערכים שלך. ואני חושב שנפל לו הסימון של הוא לא היה, הוא כלום בלי המשפחה שלו, כי הוא עשה, זה, הוא עשה לי על זה שיחה כאילו באיזה יום אחד, והוא העריך את זה כל כך ברמה של זה, והוא אמר, הוא אמר לי את זה, אני הייתי בשוק, אני אמרתי כאילו, מי אתה ומה עשית עם שחר? כאילו כזה, אני לא צוחק, כאילו, אני לא רק כאילו שהוא מדבר איתי על דברים כאלה, ואז פשוט הוא אומר לי את זה, אני אומר לך, האור שלי היא צמרמורת.
יו.
וזה...
תקשיב, זה דבר מטורף ששני אחים בגילי ה-20 מדברים כאלה שיחות עמוקות, זה לא קורה בכל מקום.
זהו, אבל זה עניין שצריך לבנות אותו, וגם הוא נבנה לבד. אתה פשוט צריך לתת לזה...
כן.
להיכנס אליך.
אוקיי, ואז בעצם שחר נכנס לעזה פעם ראשונה, אתה אומר?
כן.
לפני כמה חודשים?
לפני ממש... בתחילת, ב-18 לשישי.
אתה מודע כשהוא נכנס?
אני לא הייתי מודע לזה שהוא נכנס בכלל. אוקיי. אבל אני אספר לך סיפור מפחיד קצת.
אוקיי.
ממש, הוא לא היה אמור להיות בפומה. הוא לא היה אמור להיות שם. הוא היה מק שהחליף את חבר שלו. וחבר שלו היה באבל, אז הוא אמר לו, אוקיי, אני מבין אותך, לך לבית, אני אהיה פה.
מה, ביום של האירוע?
ביום של האירוע, יו. אולי היה אמור להיות.
יו.
ועוד תחשוב שהכינו, אני חושב שהוא ידע מאוד מה זה הפומה, וכאילו, למה אסור לעלות עליה. כי ממש לפני הכניסה, הוא שלח לאמא שלי, אמא, ב-18 אני נכנס, תקריא עליי תהילים. ו... אחרי זה גם הוא דיבר עם אחותי, אני בכלל ישנתי, איפה הייתי בבית? והוא גם לא רצה להלחיץ את כולם, אז הוא לא הודיע לכולם, הוא הודיע לאמא ולאחותי, נועה. ואז מה היה? ההודעה. ההודעה קורית ב-24 לשישי. בסביבות השעה...
סך הכל שבוע, פחות משבוע מאז שהוא נכנס פעם ראשונה.
כן, כלום זמן. זה בגלל שגם הפומה היא מאוד מאוד לא מוגנת בעינינו, כן? הם היו אומרים להיות 8, אחד שמתצפת והם אמורים להתמגן. והם היו 7. הם סגרו את הדלת.
אתה קיבלת את התחקיר מהצבא?
קיבלתי חלק ממנו, לא את כולו, ואין מי שבאמת מעדכן בזמן אמת. אתה צריך לרדוף אחרי זה עם הקצין נפגעים.
אני ראיתי איזה רעיון שלך באחד מערוצי הטלוויזיה ששואלים אותך על העניין הזה. וראיתי שהמשפחות של האסון מתאחדות ככה כדי לבקש תשובות על העניין הזה.
כן. אז אני, קודם כל, לא יצא לי לראות אף בן משפחה מהשישה לוחמים.
לא ראית?
לא הייתי, ואני מת לראות, גם כדי ללמוד מהם איך הם מכילים את הסיטואציה, ובאמת להבין באמת אולי יש משהו שהם עושים טוב, ואני יכול לאמץ את זה אליי. אבל ב... אני יודע ששלחנו מכתב למגד, כתבנו לו על כמה שהפומות לא מתפקדות, ושצריך כאילו לפחות את הנמרה, או כלים הרבה יותר משוכללים. התשובה שלו, בוא נגיד ככה שהייתי מעדיף שלא יגיב.
מה הוא יגיב?
הוא רשם בצורה הכי מזלזלת בעיניי, הוא רשם, הפומות מתפקדות יפה, אני מצטרף למשאלה שלכם. ראיתי את זה כאילו, אמרתי, אוקיי. קל לכם לשחק בחיילים צעירים רעולים ולהגיד להם צאו לעזה, תשתמשו בכלים האלה, לא אכפת לנו אם תמותו, כזה, זה מה שרציתי.
זה מה שאתה מרגיש.
זה מה שרציתי בראש.
תגיד, אני חייב לשאול אותך, אתה ראית את הסרטון שחמאס פרסם?
כן.
באמת?
כן.
וואו.
לא רק שראיתי, גם פרסמו אותו אחרי זה בכתבה שעשינו לנו בכאן 11, פרסמו את כולו.
כן, אני ראיתי את הסרטון הזה, זה סרטון מזעזע, ממש, וכל הסרטון חשבתי עליך.
לקח לי זמן לראות אותו.
זהו. אני חשבתי ש... כאילו אחרי שראיתי את הסרטון אמרתי אולי אני מתקשר לשלומו ואומר לו שלומו אל תראה את זה. ואז אמרתי לא, אני, מי אני שאני אגיד לו מה לעשות?
מישהו כבר... יקדים אותך כבר.
אמרו לך?
שאתה מכיר. יניב.
יניב. אמר... אמר לך אל תראה? יניב הוא היה מורה לספורט ומחנך קצת באיזשהו שלב, נכון?
כן.
בקריית יערים. אז יניב אמר לך לא לראות.
לא, הוא כאילו אמר לי ההפך הוא הנכון. תעשה מה שמרגיש לך נכון.
זה התשובה הנכונה, נכון. אבל כשאני ראיתי זה כל כך הזדעזעתי, מי שלא ראה את הסרטון, בסרטון רואים את המחבל עם אח שמו וזכרו.
מת כבר.
כן, הוא כבר מת מאז, נכון. שהוא מתקרב לפומה, ובאמת רואים שם את כל החוסר המיגון של הפומה, והחוסר הבטחה. שאף אחד לא מאבטח את הפומה מסביב, ובלי בעיה הוא מתקרב וזורק את המטען לתוך הפומה.
זהו, שהיה אמור להיות מזלט גם, צמוד מההתחלה, וזה לא קרה, הוא התעכב מאחוריהם, שזה המחדל בעיניי הכי...
תגיד, אתה מרגיש כעס?
מה זה מרגיש? זה... אין לי מילים באמת לתאר את רמת הכעס שיש בפנים. זה...
איך זה בא לידי ביטוי הכעס הזה?
בזה שכאילו אתה אומר לעצמך כאילו, למה אני שולח את אחי, או למה אנחנו עושים צבא בכלל, אם זה ההתנהגות והזלזול שאנחנו מקבלים כדי, ומאבדים את היקרים שלנו, ואני אומר לעצמי כאילו, למה, אנחנו רוצים מדינה, סבבה, אבל אל תרגו את המשפחה שלנו, אל תרגו אותנו, כי בוא נגיד, אחי הלך, הרגת את אמא שלי במקביל.
וואו, מה עם אמא שלך?
היא צריך להיות איתה, לא מזמן קיבלנו את הדברים ששחר הלך איתם,
את הציוד,
ולכל דבר כזה או משהו הכי קשור אליו שמקבלת משהו חדש צריך, היא כאילו חוזרת ליום האחרון שהיא ראתה אותו, או ליום לוויה, והיא נקברת כאילו. עכשיו היא ירדה מאוד במשקל, וצריך להיות איתה מאוד זהיר ולדאוג שהיא תאכל ולדאוג שיהיו איתה, כי זה מביא אותה למצב שאם אני משאיר אותה לבד עכשיו היא מתחילה לדבר עם התמונה של שחר. עכשיו זה לא משהו, אני לא יודע באמת כל כך מה לעשות חוץ מלהיות שם ולהקשיב לה, או להגיד כאילו להרים את המצב רוח, אני יכול, אבל השאלה מה להגיד בשביל לנחם אותה אחרי דבר כזה, זה כבר שאלה הרבה יותר גדולה.
אתה מרגיש כאילו, בתור האח הגדול, וגם בסוף אתה הכי גדול בבית כרגע, וגם אני זוכר שבאתי לבקר אותך בשבעה, ראיתי שגם אתה עוזר לאמא ככה לתווך בינה לבין הצבא, שלא תמיד היא מבינה את השפה ואת המושגים וזה. אתה מרגיש שיש לך זמן בכלל לעצמך לאבד את מה שאתה עברת?
קודם כל אני חושב שבסוף בסוף בסוף כן, אבל רק כשאף אחד לא מסתכל ואני נמצא באמת בחדר עם עצמי לבד, ואז אני, או שאני כותב שיר, או שבאמת יוצא לי באמת לפרוק קצת, לפקוט וזה, כי אני לא...
יצא לך לכתוב שיר על שחר כבר?
מה זה? אני עובד על סייפר.
וואו.
סייפר עם כמה אנשים, ביניהם אז אמר שהוא מאוד מאוד אהב, צגי בוי, אמר לי כן. וזה לאט לאט, אבל...
כל הכבוד.
בוא נגיד...
טוב, בוא נחזור, התקדמנו, בוא נחזור רגע ליום שאתה מקבל את ההודעה הנוראית.
אז אני מקבל אותה בעבודה. בעבודה, אני עובד בתחנת דלק, בראשון כזה, ואני... דוד שלי מתקשר אליי, אומר לי איפה אתה? תגיע מהר, אנחנו צריכים אותך.
בשלב הזה אתה מבין על מה מדובר?
לא, הוא אומר כאילו מה קרה, מה כבר יכול לקרות וזה, ואז ניתקתי, הוא מתקשר עוד פעם, אומר לי איפה אתה? אני שולח לך צוות שיקח אותך, ואז הסרטים התחילו לרוץ, ניתקתי, הוא לא היה מוכן להגיד לי מה קרה, שאלתי אותו וזה, אז התקשרתי לאחותי, אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, צהל בא. ברגע שאומר הצהל בא, אמרתי,
אוקיי. הכל התחבר לך.
כן, התחבר, אבל לא רציתי עדיין, ואמרתי, הוא פצוע, בסדר, הוא פצוע, התקשר, ואוקיי, המשכתי את השיחה, אמרתי לה, צהל בא, ואמרו לי ששחר נהרג.
ככה קיבלת את ההודעה?
בטלפון, מאחורה, כן, מנועה, ופשוט, הדבר הראשון שקורה לי זה כזה שוק, שאני לא יודע איך להכיל, כאילו, זה. ואז התחלתי כזה שם קצת לפקוט, וזה, אבל... ואז התקשרתי דוח לדו לחבר שלי שיקח אותי לפנימיה, לבית, ומשם אני כבר לא בכיתי כבר את זה, אני כבר נראה לי אולי 4 נקודות שבירה, אני פשוט הבנתי שאני צריך להיות הראש השפוי הזה שצריך להיות חזק ולא לפעול, לא להראות.
אתה חייב אבל לעשות לעצמך את המקומות שאתה בהם מצליח באמת לתת לעצמך את המקום, כי אחרת אם אתה לא תזה, זה יתפרץ לך במקום אחר בזמן אחר.
זהו, זה קורה, אני אגיד לך מה, זה כבר קורה.
קורה.
אבל זה קורה בעניינים שאני איכשהו מצליח עדיין לשלוט בזה. אני יודע מתי, כבר למדתי איך לעשות את זה. בוא נגיד ש... פעמים שלא שלטתי בהם, זה פעמים שקבענו את הלוויה עם אמא למעלה בבית, והפעם השנייה שראיתי את הארון, שראיתי את הארון, בגדול אסור לגעת בארון ממה שהבנתי, אבל כאילו לא יכולתי שלא. כאילו,
נגעת בארון, חיבקת את הארון.
כן, וכזה, אחותי גם, אותו דבר, אנשים הרחיקו אותנו וכזה, אתה רואה את זה, זה הדבר הכי רע שאני לא מאחל לאף אחד לראות או לחוות. ופעם רביעית נראה לי זה היה בהשכרה. בלוויה. פעם שלישית, סליחה, פעם שלישית שכוונתי חברים, את החברים שלו מספידים. ופעם רביעית בהשכרה, שכתבתי לו פעם אחרונה לפני הזה, הקימה מהשיבה. זה היה כשבאמת פרקתי בפומבי, אבל בדרך כלל אני ממש לא פרק בפומבי, זה פשוט לא...
אבל עם עצמך?
עם עצמי, וואו. זה רק שאני יודע במאה אחוז שאף אחד לא מסתכל עליי. זה חייב לצאת.
למה אתה כל כך לא רוצה שירות אותך?
כי אתה לא יכול להראות חולשה, אני בראש שלי, בדעה שלי, אתה לא יכול להראות חולשה במצב כזה. אתה לא יכול, כאילו. אם אתה מראה חולשה ואתה הוספת עליי טייטל שלך בחור עכשיו, כאילו,
אח שקול.
אני אח שקול. אתה לא יכול, אם אתה מראה את זה, ואתה גם יוצא למסע הנצחה במקביל, ואתה יוצא לבכות, וזה לא מראה משהו נכון.
שלמה, אתה אותו שלמה שהיית בגיל 14. עקשן ושומר בבטן, אבל אתה צריך.
לא, אני עושה, לא, שיניתי משהו. אני יודע לעשות את זה בזמנים שלי, זה יוצא.
אבל לא בפומבי.
בעקשנות, אז לא הייתי מוציא בכלל.
נכון.
עכשיו אני עוד מרשה לעצמי, בכלל לדבר על הדבר הזה, שומע?
נכון. אנחנו נעבור לעוד שיר, שאני, כשאני עוקב אחריך באינסטגרם, אני רואה שאתה כמעט לכל תמונה ששחר מלווה את השיר הזה, ואני לא הכרתי את החידוש הזה, ובוא נשמע אותו, זה מאוד מאוד יפה בעיני.
אוקיי.
של בזי בי.
באתר של רדיו על הגל כבר הייתם?
זה ממש קרינג'.
ייכנסו עכשיו לאתר של רדיו על הגל והזינו לשידור החי 24 שעות ביממה
ולמאות פודקאסטים שיעלו אתכם על הגל.
radio.neurim.co.il אתר האינטרנט של רדיו על הגל.
כן, זה קודם כל זה מדהים, ומדהים איך כל משפט מדבר על שחר.
זה השיר שהכי מחבר אותי ל... זה אפילו נוגע, כאילו כל פעם שאני שומע אותו זה מציף כזה דברים.
ואמרת לי עכשיו בזמן השיר שבזי מגיע לערב הנצחה?
נכון, ערב הנצחה בשביעי לשמיני.
איפה אתם עושים?
באשקלון. ואני חושב שהוא היה רוצה את זה.
כן? אני רואה שאתם עסוקים המון המון בהנצחה.
זה לא רק אני, זה אמר לחברים שלהם, כאילו אתמול הבאנו גביע. היה טורניר כדורגל, הבאנו גביע מקום ראשון, וואלה, פעם ראשונה הנפתי גביע בחיים שלי.
כן. רגע, ואיזה עוד הנצחות?
בעיקר מדבקות, תפילת הדרך, דברים כאלה.
אז יש טורניר כדורגל, יש עוד, יש איזה משהו שאתה בפנטזיה שלך היית רוצה להנציח את שחר?
ריצה כל שנה.
ריצה?
כן. יש את הריצה שהיה פה בנאורים, של איך ממש שטוטס פה, שהוא במקרה, אני השתתפתי במרוץ הזה ואמרתי כאילו.
היה פה בנאורים מרוץ של אשטו?
של אשטו, כן. שטוטס פה, וזה עכשיו הפסק, נראה לי מאז הקורונה, אז אמרתי.
לא, אנחנו עושים פה מרוץ נאורים. אנחנו עושים פה מרוץ נאורים פעם בשנה, והאמת היא שהשנה עשינו, הקדשנו אותו לחטופים, ושנה לפני זה הקדשנו אותו לנופלים של הבוגרים הנופלים של הכפר, ובין הקהילה סרן ניר בנימין שגם נפל, זכרונו לברכה.
אז זהו, אז אני רוצה למצוא מקום אולי במכינה שלו, בדברים...
מגדלו.
כן, במגדלור, או בפנימיה, שהם ממש רוצים להנציח אותו בכל דרך אפשרי.
אז קודם כל, אני כבר נותן לך כיוון. יש לנו שני חניכים, אלון ואופק, שהם בוגרים שלנו שסיימו עכשיו, המוכרים להיות במגדלור. אופק ואלון, אם אתם שומעים אותי, אני מוכר אתכם לשלום עכשיו.
יאללה, שידרו.
נחבר ביניכם ונעשה את זה.
סגור.
מה זה הנצחה בשבילך?
וואו, זה דבר מאוד מאוד, קודם כל יצירתי, אתה מפעיל את הקופסה שלך כל פעם מחדש, אתה מגלה, אני גיליתי על עצמי כמה פתאום אתה מנסה לחשוב על כל דרך אפשרית להנציח אותו, ושיהיה משפט פה, משפט שם, אם זה רעיון פה, רעיון שם, הרבה אנשים מהמשפחה שלי כעסו שאמרתי כן לרעיונות בהתחלה במהלך חבל, כעסו עליי מאוד, אמרתי, לא, אני רוצה את זה ככה, למה? כי אחרי זה התקשורת לא תבוא אם אני רוצה לדבר.
אתה כל כך צודק.
וכאילו, אני רוצה שיהיה, כששומעים את השם שלו, יהיה מה לקרוא עליו.
בגוגל.
בגוגל. היום, היום, כשכותבים את השם שלו, אתה רואה כל רעיון בכל אתר אפשרי.
חשוב לך כאילו שאנשים יכירו מי זה שחר מנואב.
חד משמעית.
יו.
חד משמעית.
שלמה זה מהמם.
זהו, כן. ועושים את זה גם דרך מוזיקה.
תגיד, וחזרת לעבוד?
חזרתי לעבוד במהלך ה-30 כדי להתנתק קצת מהבית, כאילו, במהלך הדבר הזה, כי כל פעם מגיעים אנשים ומזכירים את הדברים, ואמרתי, טוב, נחזור לעבוד. אבל הבעיה שאני צריך לשמור על אימא, כאילו שמישהו יהיה איתה וכזה, אז אני, כל פעם שאני יוצא, אני מדואג שמישהו יבוא להיות איתה בבית, כי זה מאוד מאוד טרי ומאוד...
וחזרת ליצור?
כן.
להופיע?
לא.
מי שלא מכיר, אז שלמה הוא גם... ארתור?
ארתור.
ארתור, ראפר. איך אתה מגדיר את זה?
מוזיקאי.
מוזיקאי.
ראפר אני לא אוהב.
למה?
כי כאילו ראפר זה מוזיל. זה מגדיר אותך, לא, זה מגדיר אותך לסוג אחד.
שאתה חייב לעשות ראפ.
ראפ.
כן.
ואני מוזיקאי, אני כאילו מאוד ורסטילי.
האמת היא שאני לא אשכח איך שרת בתור חניך.
זהו.
והיית כאילו כל טקס יום הזיכרון אגב. כן. כל טקס יום הזיכרון היית שר, וכל שיר שנותנים לך זה היה מהמם. והצגת את הכפר עם הלהקה בשוויץ.
נכון.
והיית בשמש אתיופית אצל בירו.
נכון.
וגם איתם טסת.
לגמרי.
אתה זוכר את המשפט מהסיומת בית שלנו?
המשפט.
שאני רוצה לטוס כמו המלך שלמה.
אה, לא כמו שלמה מציתי.
לא כמו שלמה מציתי. בדיוק.
זהו.
רוצה לטוס כמו המלך שלמה, אבל לא כמו שלמה מציתי.
זהו.
בדיוק.
אז אני, כן, טסתי 5 טיסות נראה.
יאה, שלמה הוא השוטה מספר אחת של הכפר.
מי? צריך להגיד לא תודה. אם לא תומר פה, אני לא הייתי טס לאף מקום. זה ראוי לציין, הוא סתם מצטנע פה.
תודה. אבל אז אתה מוזיקאי, יוצר, גם כותב, גם מלחין?
נכון, ואני מאוד מנסה לשדרג את עצמי, גם לא לחזור על עצמי ברעת.
אתה הולך ללמוד ברימון, נכון?
אני עכשיו התקבלתי לרימון, נכון?
זה תותח.
מתחיל מכינה באוגוסט, וישר זה מכינה של נראה לי פעמיים בשבוע, ואז דוח ללימודים.
אתה יודע מה יפה בזה שלמה בך? שמאז שאני מכיר אותך בגיל 13-14, אתה מדבר על זה שאתה תהיה מוזיקאי. ואתה פשוט...
כן.
דוחף לחלום הזה בלי לראות בעיניים.
כן. בהתחלה בכלל, לא, תיקון טעות זה היה משחק.
שחקן, נכון.
זה היה משחק.
נכון.
ואז עם הזמן
במה, גיליתי את ה... במה, באופן קרי במה.
במה, כן, לגמרי. לא יודע, זה משהו שבער בי, אני אגיד לך גם מה, זה בער בי מגיל 9, באתי לאמא שלי כזה, אם אני רוצה להיות שחקן, צחקה לי בפנים. אבל קודם כל תלמד, תביא תעודה ואז תקבל. כזה, כמו כל הורי אופייני, ואז קרה מה שקרה, ואמרתי, טוב, אני לא אקבל את הדרכה, אני חייב לדחוף בעצמי. כי אתה חייב להיות ריאליסטי עם עצמך. וזה גם ממש, אם כבר מוזיקה, אני אגיד לך שיש שיר אחד ששחר היה אמור להיות בו.
מה, בשירה או בריקוד או בהופעה?
סוד. הוא היה אמור לבצע משהו, לא רצה בסוף.
לבצע משהו בתוך השיר?
בתוך השיר הזה שהנוכחי, בסוף מישהו אחר מתארח עליו.
שחר, אהבת את היצירה שלך?
אני כן. כן. כאילו, אני קשה לי לענות על זה בשמו.
הוא פרגן לזה?
חד משמעית פרגן. יש לי גם... שמע, הקלטה האחרונה שלי איתו, שהקלטתי אותו בהתערבות, הוא אמר לי, סטפון בחיים לא יהיה רקדן בקליפ שלך. אמרתי לו, סבבה, בוא נראה.
הוא רקדן בקליפ שלך?
אה?
הוא רקד בקליפ שלך?
אני עכשיו דוחף לזה.
עכשיו תשלח לסטפן את ההקלטה הזאת, והוא בטוח יגיד לך כן.
זהו, אתה מבין, אז כאילו, עשיתי את שלי.
אז יצרת שיר, ששחר היה אמור לשיר בו ולהופיע בקליפ?
לשיר כבר לא, אבל הוא היה אמור להופיע בקליפ שלו. ובסוף זה נפל. כי גם הקליפ השתנה, גם הזמר כאילו שהבאתי, זה בגלל שהוא לא הסכים להתארח בסוף. אני מערך שם את זמר שקוראים לו וורקי, הוא שחק איתי יצחק באינדל, מי שמכיר. וזה נקרא חי את החיים.
אנחנו נשמע את זה עכשיו?
בטח, מה?
יאללה.
לא ניתן לו?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד, שלמה, תודה רבה שהגעת, וסיפרת לנו את הסיפור של גיבור ישראל, סמל שחר מנואב, זכרונו לברכה. אני רוצה להגיד, קודם כל, שכבוד גדול לי לארח חניך שלי, שאני רואה אותו צומח ומתפתח, הזדמנות למסור, למסור את אהבתי ואת אהבתו של שלמה בטוח לכל המשפחה של משפחת ראם.
המון המון תודה, איזה כיף בטח.
ומקדישים את התוכנית כמובן להילוי נשמתו של שחר.
יש גם עמוד אינסטגרם הזה שעקבו.
שאיך קוראים לו?
Remember שחר מנואב.
Remember שחר מנואב, תעקבו, אנחנו אולי גם נצרף את זה ברשתות של הרדיו. שלמה, תודה רבה, נשמע אותך, ארתור.
היידה.
יאללה.
יאללה.
מוצאים את הכיוונים ואף פעם לא נחים למדתי את החיים והחיים לימדו אותי שאין דבר כזה לסנור סתם אנשים נותן בערמות כאילו אין מחר חי את החיים כי אף פעם לא מאוחר מזמין לי על הדרך איזה צ'ייסר על הבר ושוב הולך לישון כי היום שלי כבר נגמר מאז המכינה מתרגל חיים של שפע פוזל בעין שמאל אבל אף פעם לא לפשע רואה את העבר כמסלול לדרך קבע כי החיים הם כמו נחש חוזרים כמו צפע לא יודע מה יקרה לי מחר או היום בגלל זה אני ממשיך לחיות את החלום מודה להוריי שהביאו אני עד הלום חוזר לישון ונזכר שאני חי את החיים כאילו זה חלום אף פעם לא נותן לעצמי אור אדום השמש לי זורחת כמו כל יום ואף פעם לא שוכח ש חי את החיים כאילו זה חלום אף פעם לא נותן לעצמי אור אדום השמש לי זורחת כמו כל יום ואף פעם לא שוכח ש על הבמה אני כמו כספאון מרחף את דמי פוגע אני לא עסוק בלהתעסק משתבר מאחורי הגב אמא תמיד אומרת לי תאמין אל תחשוש מהדרך יהיה סיפור בהכל ותשים לב שאתה מוסיף עוד ערך אני מכוון גבוה בלי שום פחד ומי שנסה לעצור אותי הכרטיסים החשבונים יום יבוא במה גדולה אורות גבוהים עליי מכל הפנסים לא בשביל המזומנים רוצה את כולם להריץ חי את החיים כאילו זה חלום אף פעם לא נותן לעצמי אור אדום השמש לי זורחת כמו כל יום ואף פעם לא שוכח ש חי את החיים כאילו זה חלום אף פעם לא נותן לעצמי אור אדום השמש לי זורחת כמו כל יום ואף פעם לא שוכח ש
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.